טוב, שלום לכולם. אנחנו בעזרת השם יתברך, אחרי שלמדנו במשך כמה פעמים בונה, אנחנו חוזרים לחשמל ומנסים להבין את שיטת החזון איש שאסר חשמל משום בונה. נבין את זה עוד טיפה. יופי, עכשיו זה ברור, נכון? בגודל. טוב. חזון איש. הבין שחשמל אסור משום בונה. וחזון איש אומר, עוד יש בזה משום תיקון מנה, כיוון שמעמידו על תכונתו לזרום את זרם החשמל בתמידות, וקרוב הדבר לזה בונה מהתורה, כעושה כלי. כלומר, העברת זרם החשמל בתוך המערכת זה כמו תיקון כלי, כמו עושה כלי, תיקון מנה עושה כלי, וכל שכן כאן. שכל החוטים מחוברים לבית, והב עלי כבונה במחובר. אנחנו ראינו שבניין אסור מדאורייתא, אם זה במבנה, וראינו שתוספת לבניין קבע יכולה להיות אסורה מדאורייתא, ודיברנו גם על שיטת החזון איש בהקשר הזה בענייני בונה. אז כאן החזון איש אומר, אל תגיד לי שזה בניין בכלים, כי זה מחובר לבית, ודינו כמחובר דישו משום בניין וסתירה. אז הוא אומר, בכל מקרה כאן הכל מחובר, אבל באמת הוא אומר, אך הנפקו טוב איזה אפילו בכלים, כי היה גב נחשי בונה. הוא אומר, בכל מקרה גם בכלים זה עכשיו בונה, אנחנו נצטרך להבין את זה אחר כך. למשל, או כל בטריה שיש מקום להבין בחזון. כלומר, אם מדובר על דבר שהוא מחובר לבניין, יותר אפשר להבין את הסברה שהבניין הוא קבע, ואז תוספת לבניין קבע היא דאורייתא. ככל שאתה מתנתק מבניין ואתה מגיע לפלאפון למשל, או לכל דבר עם בטריות, אז כאן צריך להבין עוד יותר למה להגיד שיש כאן איסור בונה, כי הרי מדובר על כלי ולא מדובר על בניין. וראינו שיש הבדל בין בניין בין בונה בבניין בבית לבונה בכלי, שבאופן פשוט, דיברנו על כמה אפשרויות, אבל באופן פשוט ראינו שבבניין גם תוספת יכולה להיחשב כבונה, גם אם היא לא ממש יצירה, ובכלי בדרך כלל זה רק אם אדם ממש יוצר כלי, ולא רק איזה תוספת לכלי. וכאן בחשמל לכאורה זה איזה חיזוק, תוספת, יש כלי, הוספתי לכלי, אז יותר פשוט להבין שבבניין התוספת הזאת אולי מצטרפת לבניין הקבע ונחשבת לבונה. אנחנו נצטרך להבין מה להגיד בדיוק בפנס, בפלאפון, שזה כלי, למה שם להחשיב שיש כאן בעיה של בונה. אני עוזב את זה בינתיים, אני בינתיים רק מביא את הדברים. רב שלמה זלמן אוירבך, הוא זה שנשא ונתן עם החזון איש בעניין, ויש כמה מכתבים שחזון איש כתב לרב שלמה זלמן אוירבך בעניין שלנו. הם מופיעים גם בהשמטות של החזון איש בספר, וגם מנחו פשוט מנחת שלמה חלק א' סימן י"א. טוב, אז אני איש מסביר למה להחשיב את זה כבונה. מה הרעיון להחשיב את זה כבונה? אומר החזון איש, העניין תלוי בשיקול הדעת. חימום ברזל אינו מחדש טבע חדש בברזל, אלא החום שוכן לפי שעה בתוך הברזל, והברזל תמיד מתמיד לגרשו. אז כשאתה מדבר על חימום של ברזל, יש כאן משהו שהוא מאוד זמני. אתה מחמם משהו, עוד רגע הוא יתקרר. אז עצם זה שאתה מחמם אותו, אנחנו לא מדברים עכשיו על מבעיר, מבעיר זה שאלה אחרת שדיברנו עליה. זה, למרות שהכנסת חום בתוך הברזל, זה לא נקרא עדיין בונה. אבל, חיבור חוט החשמל מעורר את כוח החשמלי המוטבע בחוט עצמו. והוא מהרכבה המזגית שבשורש יצירתן. ושימוש זה תדירי והעמדה על מתכונתה על ידי החיבור שנעשה החוט המופסק גוף אחד עם מכונת חשמל, חוששים בו משום בונה. א', משום הרכב הפרקים זה עם זה, ולא מעני כאן יותר רפוי, כיוון שזרם החשמל חברם שהוא בבחינת תקע. וב' זה תיקון החוט עצמו ממוות לחיים, אבי בונה. אז החזון איש אומר, כשאתה שם מחמם ברזל, יש כאן משהו שלבד ילך, לבד יעזוב, הכוח החשמלי, החום, הוא רק... הוא רק לפי שעה, והוא רק לפי שעה, הוא יעבור לבד. כשמדובר על חיבור חוט חשמל, אז מדובר על דבר שהוא יוצר משהו שהוא הרבה יותר קבוע, הוא מחבר משהו, צריך להסביר כאן את הדברים, וחוץ מזה הוא אומר, תיקון החוט עצמו ממוות לחיים, הוי בונה. זה מאוד מעניין, תיקון החוק, החוט ממוות לחיים. והחזון איש מסביר שלמעשה, כשאתה לקחת מכשיר חשמלי, בלי החשמל, אין מה לעשות איתו, הוא מת. הוא לא פועל. הוא לא עובד, כשנתת את החשמל, אתה כאילו יצרת אותו, לקחת אותו ממוות לחיים. והמעבר הזה, ממוות לחיים, הוא זה שנחשב בונה. עד עכשיו, מכשיר חשמלי בלי חשמל, לא שווה כלום. קח את המכשיר הכי יקר, הכי טוב, החשמלי, בלי חשמל, לא שווה כלום. ואתה עכשיו נפעלת אותו ונתת בו חיים, נפלסת בו רוח חיים. חזון איש מתאר בהמשך הדברים שלו שזה תיקון צורה להגשם. לקחת דבר גשמי והכנסת בו מהות רוחנית. לא בדיוק, כן? אבל כאילו הכנסת בו רוח חיים. לקחת דבר גשמי ויצרת לתוך הדבר הזה. הוא רק רוצה להגיד שיש כאן משהו שהוא הרבה יותר מחבר ויוצר משהו מאשר סתם חימום ברזל. חימום ברזל, אז יש כאן משהו שהוא זמני והוא נעלם, וכאן יש איזה משהו שהוא כאילו מחבר את כל המכשיר להיות אחד. הזרם החשמלי כאילו מחבר, עכשיו צריך להבין מה זה, ומה המשמעות של הזרם החשמלי, אבל כאילו בתוך הזרם החשמלי, יש איזה חיבור שאנחנו צריך להבין אותו, אבל חיבור שכאילו, החיבור של הזרם יוצר איזה משהו, שמחבר את זה להיות אחד, אני בכלל לא מסביר עכשיו יותר מדי, כי עוד מעט צריך לחדד את זה קצת יותר, נתעכב בעיקר בדבר השני עכשיו. הבנתי. אז אנחנו ננסה לראות את זה. אני רוצה לראות קודם את החזונית שאנחנו נגיע לזה. אנחנו תכף ננסה להבין את זה. החזון איש גם הוסיף עוד, רק שנייה. החזון איש הוסיף עוד על פי החיי אדם. החיי אדם, הרב אברהם דנציג, מדבר על עורך שעון. אתם יודעים מה זה עורך שעון? אתם יודעים מה זה למתוח קפיץ של שעון? ראיתם פעם דבר כזה? עושים ככה? פעם כל השעונים היו כאלה. כל השעון ביד היית צריך כל יום למתוח את הקפיץ. הגיעו שעונים דיגיטליים, וואו, זה היה הפתעה. כשאני הייתי ילד, עדיין לא היה. היית מותח עם היד. עכשיו, החיי אדם אמר שאם השעון כבר הפסיק לגמרי, הוא לא זז, ופתאום אתה מותח אותו, אומר החיי אדם, כתב החיי אדם, דעורך את השעון חייב חטאת משום תיקון אימנה. אומר החזון איש, אך העורך את השעון עשוי להתפרק, וגם אין כאן חיבור פרקים כלל, אלא אך על ידי עריכתו יוצר כוח חדש במסובב שידחוק על האופנים שינו כולם. במדתו התכונה הזו, בונה או מקרה פטיש, אומר, בעורך שעון, גם כן, לא יצרת איזה כלי, לא לקחת וחיברת חלקים ביחד. השעון הוא שעון קודם, ורק נתת בו רוח חיים. על ידי הקפיץ, גרמת למשהו שיסובב את השעון. אז הוא אומר אותו דבר, במעגל חשמלי. אתה נתת כוח חשמלי, שמאפשר למעגל לפעול, ולכן הדבר אסור משום בונה. ואנחנו עוד נחזור להבין את החזון איש, אבל אני רוצה קודם כל לראות את דברי רב שלמה זלמן אוירבך, אנחנו נראה חלק ממנו וחלק חזון איש, ונחזור לכל אחד מהם. אבל העיקרון שראינו מהחזון איש, אתה לוקח מכשיר חשמלי, מכניס בו זרם, נתת בו אורח חיים, בנית אותו. אומר רב שלמה זלמן אוירבך, פשוט מנחת שלמה חלק א' סימן י' א'. והואיל שזה היה תמוע בעיניי, פניתי אליו במכתב אשר בו העירותי בקצרה, שנראה לי אני יודעתי, שאין בהפעלת זרם משום בונה. והוא קרוב יותר לחיבור פתילה עם שמן שבנר, כדי להאיר או כמשתמש בזרם של מים ורוח, כדי לסובב ולגרום התנועה. אנחנו ניקח עוד את הדבר השני שיותר ברור כאן עכשיו. מבלי שתעשה שום מלאכה, וגם כיוון שלחיצה בכפתור לפתוח או לסגור מעגל הוא דבר קל שעושים אותו תדיר, ולכן אפילו במחובר הרי זה קרוי בשם השתמשות, ולא כעושה כלי מחדש, דחש שיבונה. כלומר, אומר רב שלמה זלמן אוירבך, דברים דומים מה שאמרתם קודם, יש הבדל בין בונה לבין שימוש, בין בנייה לבין השתמשות. למשל, דיברנו על אדם שיש לו דלת. אם אדם פותח וסוגר את הדלת, זה נקרא להשתמש. אם אדם מוציא את הדלת מהמקום, עם הצירים, דיברנו על סוג הדלת, אבל בעיקרון זה יכול להיות בונה. כלומר, תמיד אתה צריך לדעת האם מדובר על בנייה או על השתמשות. הוא אומר, כשיש לך איזה חפץ מקולקל ואתה בונה אותו, אתה מחזיר דלת לצירים, זה נקרא בונה. אבל בחשמל זה לא בונה, בחשמל זה השתמשות. זה כמו דלת שפתחת אותה, אז עכשיו קר בבית, אתה סוגר אותה. זה השתמשות גם אם כשהדלת פתוחה, זה לא שווה לך וקר וסגרת אותה כאילו עכשיו זה בא לידי שימוש. הוא אומר, זה לא נקרא בנייה, אלא נקרא השתמשות. ורב שלמה זלמן מבאר עוד, בואו רק נסמן כאן את זה. אוקיי, אז הוא אומר, למשל, הוא נותן לך דוגמה, הוא נותן לך דוגמה, כמשתמש בזרם של מים ורוח כדי לסובב ולגרום תנועה. אם אתה תיקח מים ותכניס לתוך איזה גלגל כזה והוא יסתובב, אז גם כן לקחת גלגל שהוא סטטי, הכנסת מים ועכשיו זה מסתובב כתוצאה מהמים. אז כאילו הפכת את זה לרוח חיים. זה נכון שכאילו דלת זה כאילו רק לחלק במניעה להשתמשות, אבל קח דוגמאות אחרות. הוא אומר, אז אתה לוקח מים ועל ידי מים אתה מפעיל גלגלים. נכון, אם קודם היו סטטים, עכשיו מתחילים לזוז, אתה רואה גלגל זז. אז מה? אתה הכנסת חשמל, במקום להכניס מים, הכנסת חשמל. והוא מסביר עוד קצת, ואנחנו נראה קצת את הדברים שהוא מסביר. נראה לעניות דעתי, זה כמו שצינור חלול שהוא מלא מים או גז, מיד שמוסיפים עוד מים או גז, הרי הם מתחילים תכף לזרום. כך גם החשמל, כלומר חשמל זה כמו להוסיף מים לתוך צינור. כך גם החשמל הטבעי שבתוך חוטי הנחושת איננו זורם כלל מעצמו מפני שהוא מאוזן, רק לאחר שבתחנת הכוח מוסיפים להכניס בו עוד מטען חשמלי, הוא מתחיל לדחוף את האלקטרונים שבתוך החוטים ולזרום. וכיוון שכן, אינו שונה כלל מזרם של מים או רוח. הוא מסתבר, אין שום מקום לחלק בין זרימת גז ורוח או אוויר דחוס לצורך צינור חלול, ובין התנת חשמל בצינור, בצינור סתום אשר הזרם זורם בו. אתם, אני מבין שהיה לכם שיעור על מבוא, נכון? ומוקלט, הקלטתם את זה? יופי. אז אני רק אגיד בקצרה, למעשה מה שרב שלמה זלמן אומר פה, אבל אנחנו יודעים שכל חומר בנוי מאטומים. חלקיקים קטנים, וכל אטום מורכב משלושה סוגים של חלקיקים. אחד, אלקטרונים, פרוטונים ונוטרונים, נכון? נכתוב את זה רק בכל אופן, למרות שהיה לכם, רק מקצרה, זה בשביל להסביר את הקטע הזה. אטום עשוי משלושה חלקיקים, אז יש לנו אלקטרונים, פרוטונים ונויטרונים. עכשיו, הם מאוד דומים אחד לשני, אבל יש הבדל ביניהם. האלקטרון נושא מטען שלילי. והפרוטון נושא מטען חשמלי, כמובן, כן? חיובי. והניוטרון הוא ניטרלי. עכשיו, אם אנחנו לוקחים שני מגנטים, מחברים אותם אחד לשני, אז מחברים את הקוטב הצפוני לקוטב הדרומי, אז הם נמשכים אחד לשני. וגם במטענים חשמליים, שכאשר הם מנוגדים, הם דוחים אחד את השני. ולכן אם אנחנו נקרב אלקטרון לפרוטון, הם אלקטרון לאלקטרון, הם ידחו אחד את השני. אבל אם אנחנו נחבר אלקטרון לפרוטון, הם יימשכו אחד לשני. כלומר, חיבור אלקטרון לאלקטרון יוצר דחייה של אחד מהשני. מה זה? אלקטרון וחיבור אלקטרון לפרוטון יוצר משיכה. עכשיו, בדרך כלל, מה קורה בטבע? בטבע הרגיל, סתם בטבע, בטבע הרגיל בדרך כלל מספר האלקטרונים שווה למספר הפרוטונים. ולכן הצדדים החיוביים והשליליים מאזנים אחד את השני. בקירוב. אז בדרך כלל, בדרך כלל בטבע, כמות אלקטרונים, אלקטרונים והפרוטונים שווה, וקרו, בסדר. ולכן, לכן נוצר איזון. אנחנו יודעים היום איך להפריד אלקטרונים מפרוטונים, ואז ליצור קוטב שיהיה חיובי או שיהיה שלילי. ולמעשה, זה מה שאנחנו עושים הרי בחשמל, שיש לנו קוטב חיובי שמלא באלקטרונים, קוטב שלילי שמלא, שמלא קוטב חיובי שמלא בפרוטונים, וקוטב שלילי שמלא באלקטרונים, שהם מנסים להגיע לפרוטונים שבקוטב החיובי, לפרוץ ולהגיע משם. ואם היינו מחברים ישר אחד לשני בסוללה, זה היה שורף אחד לשני, היה פורץ ישר. ולמעשה כשאנחנו מחברים את זה על ידי מכשיר חשמלי, אז הוא יוצר התנגדות, ולכן רק לאט לאט זה מתחיל לפרוץ וזה מזיז אותו ולא הכל נשרף. ולמעשה מה שאנחנו עושים בסך הכל, אנחנו כאילו משנים את האיזון בין האלקטרונים לפרוטונים, שזה למעשה הפעלה חשמלית. והפעלה חשמלית משנים את האיזון בין אלקטרונים לפרוטונים, וכך כך אלקטרונים מנסים לפרוץ ולהגיע לפרוטונים. טוב, עכשיו, לאור הדברים האלה, אם אנחנו חוזרים להבין מה שאמר רב שלמה זלמן אוירבך, וכמו שאתם יודעים, רב שלמה זלמן אוירבך תמיד, הוא בעניינים לא רק בהלכה. אתה רואה את הקטע שקראת קודם, אתה מבין שהוא יודע בדיוק איך זה עובד. ורב שלמה זלמן אוירבך, אם אני עובר קודם לקטע, אז הוא אומר, תשמע, סתם ככה, גם בנחושת יש אלקטרונים ופרוטונים. אבל זה פשוט מאוזן. אז לכן זה לא זז. מה אתה בסך הכל עשית? אתה הוספת עוד מטען חשמלי, ואז הוא מתחיל לרדוף את האלקטרונים שבתוך החוטים. כלומר, אתה שינית את האיזון בין האלקטרונים לפרוטונים, ולכן מתחילים לרדוף אחד אחרי השני. ולמעשה, הוא אומר, אתה לא עשית פה שום דבר. אני מבין, אבל בחוטים תמיד היה, גם לפני החיבור, יש אלקטרונים ופרוטונים בצורה מאוזנת, וכאילו יש כאן משהו שחיברת, אבל בסופו של דבר זה כאילו שינוי איזון. זה לא יצירה של איזה יש מאין, כאילו שינית את האיזון לאלקטרונים ופרוטונים. ואנחנו צריכים לחדד את זה יותר כמובן. ואומר רב שלמה זלמן, וכמו שמותר למשוך ולקרב ברזל על ידי מגנט, כמו שאתה יכול על ידי מגנט, כך מותר לדחוף את הגלגל, אם זה רק מסתובב, לא נעשו שום מלאכה, אלא אף אם זה נעשה על ידי זרם, גם כן מסתבר. מה זה משנה אם זה נעשה על ידי מגנט, או אם זה נעשה על ידי מים, או זה נעשה על ידי זרם. רק שנייה אחת, מסתבר, אין לנו אלא מה שאין לראות שהזרם הבא לסירוגין לתוך החוטים, דוחף ומסווג הגלגל. וכיוון שאם היה נעשה הדבר על ידי קפיץ, אשר על ידי לחיצה בכפתור מתחיל המעברר להסתובב, הוא חמור כך למפסק על ידי לחיצה. וחידוש התנועה והפסקה נעשים תדיר על ידי אדם וכוונה כמו פותח ונועל דלת של בית. הרי מסתבר שמותר לעשות כן בשבת, כיוון שהמעברר כבר ערוך ומתוקן לפני שבת. כלומר, יש לנו מעברר שהוא מתוקן לפני שבת, והלחיצה עליו אינו אלא כמשתמש, עוד פעם הוא חוזר, זה משתמש בכלי, אתה לא עושה כלי. הכלי כבר נגמר כל צורכו, ולא צריך שום תיקון. הוא אומר, רק בשעון, דווקא בעריכת שעון, יש הבדל, כי רוצים תמיד בהילוכו ולא בהפסקתו. כלומר, שעון, אתה רוצה שיעבוד כל הזמן. והוא כאילו מתקלקל, ואתה מנסה שיעבוד, ואז אתה כאילו מתקן אותו ומתקן אותו. במעברר, או במכשיר חשמלי, אתה רוצה גם שיעבוד וגם שלא יעבוד. כלומר, זה לא שאתה עכשיו תיקנת משהו. אתה רוצה שיעבוד לשעתיים ושיפסיק לעבוד, ושיעבוד ויפסיק לעבוד, ויעבוד ויפסיק לעבוד. ודבר כזה לא נקרא בכלל תיקון. אולי בשעון אפשר להגיד שזה תיקון, ותכף נראה שרב שלמה זלמן אוירבך חושב שגם שם זה לא תיקון. אבל הוא אומר, אולי בשעון אפשר להגיד שזה תיקון, כי אתה מסובב מסובב, ואתה רוצה שהוא יעבוד לנצח, אבל הוא מתקלקל, הוא לא יכול לעבוד. ועוד פעם אתה מסובב, ועוד פעם, ועוד פעם. כאילו אתה מנסה לבנות משהו לתמיד. בחשמל, אתה מראש לא רוצה לבנות לתמיד. אתה מראש עושה דבר שכולו זמני. אתה עושה דבר לשעה, שעתיים, 3 שעות, 10 שעות, 100 שעות. אבל אתה רוצה בסוף שהוא יפסיק, ועוד פעם תפעיל אותו. הוא יפסיק, ועוד פעם תפעיל אותו. זה נכון שיש כאלה שאתה רוצה תמיד. בטריה בשעון, אתה תרצה אולי תמיד. אולי זה משהו אחר. ורוב המכשירים שיש לנו בבית, זה דבר שאתה רוצה שהוא יעבוד ויעצור, ויעבוד ויעצור. אז הוא אומר, זה הרבה יותר טוב ממעברר המציאות שלנו. ותכף נראה שהוא אומר, גם מעברר באמת, רוב הפוסקים חושבים שזה בכלל לא איסור דאורייתא, לא מעברר. זה הרבה יותר טוב משעון, ממתיחת שעון. וגם במתיחת שעון, רוב הפוסקים חושבים שמתיחת שעון זה בכלל לא בעיה. כלומר, גם מתיחת שעון, לא בעיה, בטח לא מדאורייתא, אנחנו חושבים רוב הפוסקים, אז קודם כל יש הבדל בין שני הדברים, אבל... אליהו, רצית להגיד משהו? אוקיי, יופי. כן. אוקיי, אז לפי הסברה הזאת, יש מקום לדון. אולי, אבל יש עוד סברות אחרות. אנחנו נראה. וכאן הוא אומר עוד פעם, שלמרות שהחזון איש חושב שבעריכת שעון יש איסור דאורייתא, אז הוא אומר, באמת, תדע לך, למרות שחזון איש חושב שבעריכת שעון, כמו החיי אדם, יש איסור דאורייתא של בונה, אבל רבים מגדולי הדורות אינם סוברים כן. ומעתיק אני את לשונו של הפנים מאירות, וחלק ב' שהוא חושב שיש יותר גמור לדחות הגלגלים, אז זה גם לא ברור שיש איסור דורייתא בכלל בשעון. אני הייתי רוצה רק שנסכם מה שלמדנו עד עכשיו, כדי שנוכל מזה להתקדם בפעם הבאה, בסדר? בואו נסכם, יש פה עוד קטעים ונעזוב את זה כרגע. אני רוצה קודם כל לעשות סדר, מה שראינו עד עכשיו, שיהיה לנו מסודר, ואז נוכל להמשיך. בואו תעזרו לי בסיכום, בסדר? לדעת החזון איש, חשמל אסור משום בונה. ואמרנו שיש כמה דברים שהחזון איש מדבר אליהם. א', אמרנו שנתינת רוח חיים במכשיר חשמלי שווה לבונה, כאילו יצר אותו. ב', אמרנו שבוודאי אם מדובר על חשמל בתוך בית, שאז החשמל מצטרף לבית קבע, ולכן זה בונה, גם אם אין כאן בניית כלי ממשית, אבל גם אם אין זה מחובר לבית, יש בעיה של בונה, ונדבר על זה בעזרת השם. יש כאן כמו יצירת חיים, אז יהיה בעיה של בונה. לדעת הגרשה הזו הרווח, אין בחשמל איסור בונה. אז א', ראינו, אולי נגיד עוד דבר, סליחה, בחזוני שאני אגיד ג', ג' יהיה, כמו שהחיי אדם אסר למתוח שעון, למתוח שעון הקבע שהפסיק ללכת, למרות שאין כאן יצירת כלי באופן חיצוני, הכלי אותו דבר קודם, הרי שיש כאן נתינת חיים, והדבר דומה גם בחשמל. לדעת ראשון ינה זלמן, אין בחשמל איסור בונה. א', לא מדובר על בניית כלי, אלא על שימוש בכלי. ולא בנית כאן כלי. יש כאן כלי שאתה משתמש בו. כמו פתיחת דלת וסגירתה, או כמו צינור שנתנו בו מים והוא מסובב גלגל. אז אנחנו לא מדברים בכלל על בניית כלי, אלא רק על שימוש בכלי. וחוץ מזה, חוץ מזה, הוא אמר, שעון מעוניינים שיעבוד תמיד. מכשיר חשמלי בדרך כלל מעוניינים שיעבוד לזמן, ואז מעוניינים להפסיק פעולתו, והכל בגדר ארעי. כלומר, זה הרבה יותר ארעי מאשר כל הזמן רוצה שהוא יפסיק, שיעצור, וקשה לראות זאת כ... ולכן קשה לראות זאת כבונה. והדבר האחרון שאמרנו בינתיים, אנחנו נוסיף עוד דברים, הדבר האחרון שאמרנו, אני אקטין זה קצת, שנוכל לשים את זה כאן, נאמר שזה קטן, ג' אמרנו, גם במתכת רגילה, יש בדיוק אותם מרכיבים של אלקטרונים ופרוטונים, אלא שהם מאוזנים, לכן אין תנועה. החשמל בסך הכל משנה את האיזון בין אלקטרונים לפרוטונים, ואין הדבר נחשב כבונה, אלא כמו מי שמוסיף עוד מים לצינור ויוצר תנועה של הגלגל. זהו, אני חושב שסיכמנו את מה שאמרנו בשיעור עכשיו, ומכאן נוכל לעבור הלאה ולהמשיך לחדד יותר דברי החזון איש ורבי שלמה זלמן, ולהמשיך להבין יותר את ענייני שמל. טוב.
גם שם הפסקתו זה דרך פעולותו, והכל ממש ארעי, כל מה שנפתח ונסגר.
נכון, נכון.